בוקר טוב לכל האנשים שנמצאים איתנו פה. אנחנו בספר שופטים, אתם זוכרים? אנחנו היינו בשופט עתניאל בן קנז. אנחנו בעצם אמרנו
ש... הרב יכול לחזור בבקשה באיזה פרק זה מופיע בספר שופטים?
כן, אנחנו בספר שופטים, פרק ג' מפסוק ז' ועד פסוק י' א', זה הפסוקים של עתניאל. פרק ג', פסוק ז' עד י' א'. כן? ובכן, אמרנו שהסיפור על עתניאל מתחלק לשני סיפורים. הסיפור על עתניאל כשופט, שמושיע את עם ישראל מקושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, והיה לנו עוד סיפור שמופיע פעמיים, גם בתחילת ספר שופטים וגם בספר יהושע, פרק ט"ו, על ההתנחלות של עתניאל בקריאת ספר הדביר, שאמרתי לכם שזה יותר קרוב לעתניאל של ימינו, זה לא קשור לקריאת ספר של ימינו. אז אפילו לא לקיבוץ דביר של ימינו, זה קשור לדרום הר חברון. ודיברנו על כך, אני ככה רק עבור כמה מתמצת את מה שלמדנו, דיברנו על כך שבעצם עתניאל הוא דמות שבין יהושע לבין שופטים. מדוע? מכיוון שראינו שהוא האויב שכנגדו הוא מתמודד, זה אויב כלל ישראלי, זה לא משעבד מקומי, זה מישהו שבא מארם נהריים. ראינו שהוא כל הזמן פועל מול עם עם ישראל, אין שם שם של שבט, גם הזהות השבטית שלו לא מדובר עליה, וגם ראינו שהוא, יש ברוח השם, הוא שופט עוד לפני שהוא עושה את הישועה שלו, זאת אומרת, הוא בעצם יותר שייך, הוא דומה יותר למשה ויהושע מאשר לשופטים שבאים אחריו. והטענה שנטען היום, שהסיפור על כיבוש קריית ספר ואחסה, סיפורה של אחסה, הוא בעצם מרמז על המעבר מתקופת יהושע לתקופת השופטים. בואו נקרא שנייה אחת הסיפור, תדפדפו לפרק א', ושם כתוב ככה, ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר, ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. וילכדה עתניאל במקנה זכי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. והיא בבואה, ותסיתהו, לשאול מת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב מלך. כלומר, אחסה מסיתה את עתניאל, לבקש נחלה אחרת, או להרחיב את הנחלה, ומסתבר שעתניאל לא כל כך האזין לה, כי הוא לא עשה שום דבר, ולא הייתה לה ברירה, אלא לצנוח מעל החמור, והכוונה היא, כפי שלמדתי מהרב מידן, שהיא בעצם כאילו עשתה הצגה, שהיא מתעלפת מרוב חום, וצונחת מעל החמור, הכוונה כאילו אין לה כוחות, כאדם עייף וצמא במדבר, ואז אבא שלה מזדעק, לפני שהוא מזמין את מדה או את איחוד הצלה, הוא שואל אותה, מלך? ואז היא אומרת לו, אבא לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני. מה אתה נותן לי נחלה שהיא ארץ הנגב? תן לי נחלה מבורכת. ונתת לי גולות מים, גל בעברית זה מעיין, תן לי ארץ עם מעיינות. ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. נותן לה נותן לה את ארץ יש בה מעיין גבוה ומעיין נמוך, או כמה מעיינות גבוהים וכמה מעיינות נמוכים. יש כל מיני אנשים שרוצים לזהות את זה, לא משנה. מה מסתתר מאחורי הסיפור המרתק הזה? בעצם, יש כאן איזשהו תיקון שעושה אחסה. אנחנו רואים שאותניאל, הוא לא כל כך מעניין אותו הארץ עצמה. הוא כובש ומתנחל ונמצא על הארץ. מה יש בתוך הארץ? אם יש בה ארץ נגב, יבשה ומנוגבת, או יש בה גולות, זה לא מעניין אותו. כאשר אחסה משדלת אותו, תגיד לאבא, כלב, שהוא אחיך הגדול, שייתן לנו ארץ מבורכת יותר, אז הוא לא כל כך, היא לא מצליחה לגרום לו, הוא מתלהב מהארץ כמו שהיא, ולא מסתכל אליה. ואז אין לברירה אלא לצעוק, ארץ הנגב נתתני וכו'. זאת אומרת, שהדור הראשון שכובש את הארץ, שאותניאל הוא אחרון הדור הראשון, הם בעצם מתנהגים ככובשים. זאת אומרת, הם לא באמת מכירים את הארץ כביכול, אלא מבחינתם העיקר הוא שהארץ תהיה בידי ישראל. אבל הארץ עדיין לא, הם עוד לא חיים אותה. הם עוד לא חווים אותה. הם עוד לא רוחצים במעיינותיה. הם מבחינתם הארץ שלנו. ואילו השלב הבא זה להתקשר אל יפי וטוב ועומק החיים של הארץ. לפני, בדרך כלל, מי שהקשיב לשיעור שלי על פרשת שמות, אז אנחנו מדברים שם על החיזיון של הסנה, שמדבר על ארץ זבת חלב ודבש, והנבואה של בראש פרשת וערה, שמדברת על ונתתי אותה לכם מורשה, ארץ שעם ישראל יכבוש אותה, ואין שם תיאור של טוב הארץ. זאת אומרת, שיש, קודם כל צריך שהארץ תהיה בבעלותנו, אבל אחר כך צריך לפגוש את הארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ כדי שנכיר את מעלותיה החומריות, כי מעלותיה החומריות הן ביטוי לכל מיני תכנים ומעלות רוחניות ואיכויות. ארץ ישראל זה לא ארץ שצריך לכבוש אותה ולהתנחל בה בצורה חיצונית. צריך להתענג בה על השם ועל טובו. ארץ העונג, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ של מעיינות, גולות עיליות, בסדר, אבל גם גולות תחתיות. וכאן מופיע דבר מופלא, ואני רוצה להקריא לכם מתוך דברי הרמ"א מפאנו, רבי מנחם עזריה מפאנו, שהיה תלמידו של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, כלומר, אנחנו מדברים על המקובלים מהדור של צפת וחכמיה, והוא, אני אגיד לכם בעל פה ואחרי זה נקרא, הוא טוען, על פי הסוד, שאחסה היא בעצם גלגול של ציפורה אשת משה. ואז יוצא לפי זה, שאותניאל הוא בעצם ממשיך את נשמת משה. וזה קצת רמוז במדרש של חז"ל. חז"ל אומרים ש3,000, או לא זוכר בדיוק המספר, של הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. ומי החזיר אותם בפלפולו? אותניאל בן כנז. כן, קריאת ספר, דביר, ביטויים של, של ביטויים, ספר זה ספר, ספר התורה. אותניאל כובש את קריאת ספר, לפי חז"ל, לפי המדרש, הוא מחזיר הלכות שהשתכחו בימי משה. זאת אומרת, כביכול, עתניאל ממשיך את משה. אם עתניאל ממשיך את משה, אכסד את ציפורה.
אבל רק משה ידע, רק ההלכה של פרה אדומה, רק אותה, השם נתן אישור למשה שידע אותה, אבל עתניאל בן כנז הוא לא נתן רשות לדעת.
אתה צודק, אנחנו לא משווים עכשיו בין משה לעתניאל בכל דבר. אבל יש איזשהו...
גם צריך להגיד שעתניאל ואכסה היו קרובי משפחה.
כי היא הייתה אחיינית שלו.
כן, לפי הכתוב.
כן, אבל אתה יודע שבתנ״ך דיברנו שדוד מתחתן עם אחיינית, זה דבר שהוא נרצה בעיני התנ״ך. אז אני חוזר ואומר, משה ממשיך דרך עתניאל, וציפורה ממשיכה דרך אכסה לפי גלגולי הנשמות וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו יודעים היטב את טיב היחסים המורכב בין משה לציפורה, שמשה פרש מציפורה. עכשיו, אנחנו יודעים שהאישה תמיד מבטאת את הארץ, והאיש כאילו את האדם שבא לנחול בארץ, כמו שכתוב בישעיהו, כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, כך אומר ישעיהו, לקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל. וכמו שמשה פורש מציפורה, חוששת אכסה, שבעצם עתניאל יפרוש ממנה. כמו שעתניאל לא מסתכל על המעיינות ועל טיב הארץ ועל ארץ זבת חלב ודבש, דבש וחלב תחת לשונך, ככה גם הוא לא מסתכל עליי. וארץ הנגב נתתני, זה בעצם רומז שנתת לי שידוך של עתניאל, ועתניאל הוא בבחינת יהפוך אותי לארץ הנגב, זאת אומרת, הוא לא יהיה כיחד עמי. עכשיו אני קורא לכם את דברי הרמה מפנו. כמובן, לא אני מצאתי את הדברים האלה, אלא אני קורא אותם כציטוט מתוך הספר פני לבנה של הרב ישראל אריאל משכם, ניצר. וכך הציטוט. אכסה, אומר הרמה מפנו, היא גלגול ציפורה אשת משה. ואז הוא מביא את הפסוק המדהים, שכתוב שמשה רבנו וירכיבם על החמור. וגם פה כתוב, אצלנו, ש... ותצנח מעל החמור. ואז הוא משווה בין הביטוי אכסה, אכס בארמית זה נחש, לא ניכנס לכל הדימויים פה, הנחש שקשור לציפורה בסיפור של המלון, לא ניכנס לכל זה. ותסיתהו לשאול מעט אבי הגולות עיליות וגולות תחתיות, כי הועיל וציפורה דה משה רבנו עליו השלום, בעלה הראשון פירש ממנה משה מרוב קדושתו ורוחניותו, ואתה הייתה מתרעמת, הגלגול של ציפורה מתרעמת. הואילו בעלה תלמיד חכם, כובש קריית ספר, הייתה מתייראה, פניקרה לה כבראשונה, ולא הזדווג עמה, גם עתניאל, הואיל שהוא בן תורה. וזהו ארץ הנגב נתתני. כלומר, נתת לי ארץ הנגב, ממית עצמו על דברי תורה, ואינו מתטפל בעסק ביתו. ואז יש פה את הביטוי של הסתה, כאילו היא רוצה לפתות את בעלה. כלומר, הפיתוי הזה, עכשיו תזכרו שהפיתוי זה משהו שנאמר לגבי ארץ ישראל. יפתה לבבכם בפרשת, והיה עם שמוע, כן, החלטה, ישמרו לכם, פנפתה לבבכם, וסרתם ומדתם אלוהים אחרים. תכף נחזור לזה, נראה איך זה קשור לפה. אז היא רוצה לפתות את עתניאל. וזהו, ונתת לי גולות מים. ואז כלב אומר לה, את צודקת. והוא בעצם גורם לעתניאל להתחבר עמה. וייתן לה את גולות עיליות, את גולות תחתיות. כי גם אתה מענייני העולם הזה לא יניח ידו וייתן חלק לזה ולזה. כי הייתה מתרעמת, כי נתן לבעל שכולו רוחני. ולא היה נפנה לענייני העולם הזה, והיא רצתה כן, נותן לה ברכה זה וזה. עכשיו נבין שזה לא סתם הזה שהוא אנקדוטה על, על עתניאל ו, ואחסה. אלא יש כאן ביטוי לכל התקופה. שימו לב טוב. לכאורה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות מאוכזבים. הדור הראשון של יהושע בן נון, מהזקנים שמאריכים ימים אחריו, אותם כ-30 שנה של יהושע בן נון, דור שכולו כיבוש הארץ, רוחניות, קדושה, ספר יהושע הוא בעצם כמו המשך של ספר דברים, אותם לשונות, הכל מעולה. ופתאום בספר שופטים, עם ישראל מתמכר, להתמכר זה התמכרות, זה פיתוי, אל הבעל ואל האשתורת. אתם יודעים, הבעל והאשתורת זה, זה אלים כנעניים שקשורים לפוריות של הגשם והאדמה, אלי הגשם והאדמה. זה עבודה זרה כנענית שהיא הקשה ביותר. פרשת השבוע קראנו כמעשה ארץ כנען, שהיה שם הרבה עניינים של עריות, הרבה עניינים מיניים שכרוכים בעבודה זרה ארצית מאוד. ועם ישראל נפל לתוך זה, נבלע בתוך זה, ככה לפחות זה ציור שספר שופטים מצייר לנו. אמרתי לכם שזה עד ימי שמואל. רק שמואל הצליח להפוך את הקערה, כלומר, להסיט את המהלך הזה. ולכאורה אנחנו אמורים מאוד מאוד להתאכזב. וחייב להיות שיש איזו משמעות. זאת אומרת, ברור שזה חטא, אבל חייב להיות לחטא הזה איזושהי משמעות. עמוקה. וכאן, בסיפור של אחסה, נרמז כאילו הפנימיות של תקופת השופטים. עם ישראל נפגש עם גולות עיליות, לא רק, אלא גם גולות תחתיות. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לארץ ואנחנו יכולים כאילו לחיות מעליה. כמו עתניאל, לכבוש אותה ולהיות כביכול, להיות כביכול על גבי האדמה. אבל לא זאת המטרה. המטרה היא שעם ישראל יחווה את החומריות של הארץ. כדי לקדש את השם בתחתיות ארץ, אתה צריך להיות קשור אל החומריות. אתה צריך להיות קשור אל העונג שנמצא בארץ זבת חלב ודבש. ולכן עם ישראל נפגש עם המדרגה הכי חומרית. כמובן שעכשיו זובו את עם ישראל לכל הבעל והשתורת, ובעצם קטסטרופה רוחנית. אבל כאשר שמואל יתקן אותנו, אז אנחנו כביכול נעלה את כל הניצוצות של ההתמכרות של הבעל והשתורת. יש איזושהי סיבה למה בארץ כנען יש כזאת עוצמה. תזכרו שארץ ישראל נזכרת בתנ״ך, קוראים לה ארץ כנען. כלומר, התנ״ך מקפיד להגיד שזה ארץ הכנעני והחיבי והיבוסי, כל השמות האלה שאנחנו צריכים כאילו לברוח מהם, אבל התנ״ך אומר לנו, זה השם של הארץ. יש עוצמה לחומריות, ועד שלא תדעו, מה הסוד של העוצמה הזאת, לא תוכלו לעשות את התפקיד שלכם. כי אתם צריכים לבאר את זה, להעלות את הניצוצות מתוך הדבר הזה. וזה כביכול, במרכאות הרווח מתקופת השופטים. אי אפשר היה לדלג מספר יהושע, ספר שמואל. היינו רוצים, ואז היינו מת צדיקים חבל על הזמן. אנחנו צריכים לעבור את ספר שופטים, כדי לפגוש את המעיינות שבארץ, את הכוחות האדירים שיש בארציות, בחומריות, ולהבין מה זה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. זה לא עולם מנוגב, זה עולם שיש בו הרבה הרבה פיתוי, והרבה שפע, והרבה חומריות. ועכשיו אנחנו צריכים לרדת לחומריות הזאת, לא ליפול שם, נפלנו שם, נפתע ליבנו. והיינו צריכים כאילו לרדת לשם ולקדש ולגלות את הקדושה שיש בתוך הארציות. אז נכון, חטאנו, וזה המחיר, אבל אנחנו, כשנעלה בתשובה של ימי שמואל, אנחנו נעלה עם כל העושר החומרי שיש בתחתיות הארץ. וזה המשמעות של תקופת השופטים. יוצא לפי זה, נסכם ונאמר, שאנחנו בעצם, הסיפור של עתניאל, הוא סיפור של, הייתי קורא לו, קו הגבול, קו פרשת המים, בין ספר יהושע לספר שופטים. זאת אומרת, אנחנו אומרים שלום לתקופת יהושע, ושלום לעתניאל, שהוא בבחינת ארץ הנגב, עתניאל של קריית ספר, אומרים לעתניאל, עכשיו אתה יורד לגולות המים, יורדים לתוככי הארץ, ומתחילה בעצם תקופת השופטים. עד כאן סיפורו של עתניאל. נחזור לפרק ג' פסוק י"ב. אני ממשיך, כן? בינתיים אני רואה שנכנס אלינו נווה, אני לא יודע איך יש לו זמן.
והרב גבריאלי גם אני רואה.
נווה נכנס אלינו באמצע, לא מבין, הוא עושה טירונות, לא יודע איך הוא יכול לשמוע אותנו, אבל כנראה שככה זה בהנדסה.
יצאנו לבית, הרב שלומי.
מה קרה, למה?
אחרי 42 יום צריך משהו, לא?
נכון, מגיע לך. אני מקווה שעשו לך קבלת פנים יפה בבית.
בעזרת השם, אנחנו עוד בדרכים.
איזה כיף, אני מרגיש את הכיף שלך. מעולה. פרק ג' פסוק י"ב. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק אדוני את אגלול מלך מואב על ישראל, על כי עשו הרע בעיני אדוני, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל, וירשו את עיר התמרים, ויעבדו בני ישראל את אגלול מלך מואב 18 שנה. הסיפור הראשון של ספר שופטים, זה סיפור מקסים של יהוד בן גירה, מין לוחם של סיירת מטכ"ל כזאת של פעם, אבל הסיפור מתחיל בשעבוד הכואב. בואו נראה, בספר שופטים אנחנו פשוט מטיילים בארץ ישראל, זה מה שכיף בספר.
הרב שלומי, זה גם אין התחלה למגילת רות.
נכון, מה שאמרת גלעד, עוד נדבר על זה, זה סיפור מקביל לסיפור של מגילת רות, אנחנו נדבר על זה. עכשיו בואו נראה מי זה עגלון. עגלון מלך מואב, כן, תפתחו את המפה, המפה פתוחה לכם בראש. מואב זה בעצם העם, צאצאיו של לוט, ששוכן בעבר הירדן המזרחי. יש לנו את מואב, ויש לנו את אחיו עמון. מואב דרומי יותר, עמון צפוני יותר. מואב בעצם נחלתו הייתה מדרום אל הארנון, בעבר נחלתו הייתה מצפון לארנון, אבל אנחנו כבשנו את זה בימי משה, במלחמות הגדולות של משה, בשנה 40, ושם התיישבו ראובן וגד. ואם כתוב לנו כאן שעגלון מלך מואב...
וחצי המנשה גם.
מה זה?
שלושה שבטים, חצי המנשה, גד וראובן.
המנשה וגד הם יותר צפוניים, ראובן הוא בעצם זה שהכי סמוך למואב, ואם כתוב לנו כאן שמואב, הם פולשים אל עבר ירדן המערבי, ויש להם דריסת רגל ואחיזה בעיר התמרים, ביריחו, אז מכאן שבעצם המשועבדים הראשיים זה שבט ראובן. זאת אומרת, כך מפגשים עם הסיפור הכואב, ששבטי עבר הירדן המזרחי הם מנותקים מהמרכז הישראלי בעבר ירדן המערבי, והם ראשונים לסבול תגרת הגויים. אני רוצה רק לספר לכם משהו שאתם לא יודעים. חברים יקרים, בעינינו הירדן זה כלום. בסך הכל איזשהו צינור מים, ולעבור אותו זה לא כזה סיפור. אבל אתם צריכים להבין שבימי התנ"ך, בירדן זרמו המון מים. אני רק רוצה לסבר את אוזנינו, כמות המים שזורמים היום בירדן זה 2% מכמות המים הטבעיים שאמורים היו לזרום בירדן. אז תחשבו שהירדן, תוסיפו לו, הוא 2%, תוסיפו לו 98% שנלקחים ממנו, הירדן הוא נער מאוד רציני. ועוד דבר, סביב הירדן היה יער עצום, ממש כמו באמזונס, אמזונס קטן. ולכן זה נקרא יער אפרים בתנך, כי באזור מסוים זה נחלתו של אפרים, לא כל האזור. זה גאון הירדן, זה אזור שבתנך מסופר שהיו שם עריות ודובים, ומי שיסתכל על מרד אבשלום יבין מה מסובך היער הזה. ולכן השבטים האלה שבעבר הירדן, הם באמת יש איזשהו חיץ טבעי די משמעותי, והנה שבט ראובן כנראה נדחק על ידי מואב. שימו לב שמואב לא נמצא פה לבד, הוא מתאחד עם עמון ועם עמלק, והביטוי וילך ויח את ישראל, הביטוי וילך ויח, מרמז שלא מדובר באיזו מלחמה אחת, אלא בתהליך שבו בעצם שבט ראובן משועבד תחת, ואולי גם גד, תחת עמון ומואב, ומואב פתאום מצליחים ליצור דריסת רגל ביריחו, והם יורשים אותה, כלומר הופכת להיות עיר בהנהגה ובעלות של מואב, וכמובן זה גורם לשבטים שקרובים ליריחו, הלא הם, הקצה של נחלת יהודה, ושבט בנימין, אולי גם הקצה הדרומי של אפרים, להיות בעצם משתעבדים למואב, וסיפור מאוד מאוד עצוב. בעזרת השם, מחר ניגש לסיפור המופלא של לוחם סיירת מטכ"ל, אהוד בן גרה. בוקר טוב לכולם, תודה לכל מי שקם מוקדם, עוד מעט יש שיעור של הרב גבריאלי. להתראות, בוקר טוב.
בוקר טוב.